האם יש כזה דבר אלימות ללא הרשאה? אלימות. למרות שכולנו היינו רוצים שלא תהיה קיימת בחברה שבה אנו חיים, היא חלק מחיינו. לכן עולה השאלה מה עושים במצבים כאלה והאם יש לנו סיכוי לתפוס את האדם שנהג כלפינו בצורה אלימה? ויתרה מכך, האם יש לנו סיכוי לצאת נגדו במשפט, לתבוע אותו ואף לגרום לכך שהוא ייתן את הדין על שעשה? במדינת ישראל מערכת המשפט עובדת בצורה מקצועית ומתקדמת מאוד ולכן ניתן לראות שבכל שנה מוגשת לא מעט תביעות של אלימות. ליתר דיוק, ישנם גם לא מעט נתונים אשר מצביעים על כך שישנה מגמת אלימות שהולכת וגדלה בישראל, ממש כפי שאנו רואים זאת בעולם כולו. לכן חשוב שתדעו שאם מישהו פגע בכם, יש לכם מה לעשות בנידון ואתם בהחלט יכולים להגיש תביעה שבסופו של דבר תגרום לתוקף שלכם לשלם את המחיר על מה שעשה לכם. אמנם זה נכון שעבירות של אלימות פוגעות בנו לא רק מבחינה פיזית אלא גם משאירות לרוב צלקת נפשית ולכן זה לא תמיד יעזור שהתוקף יהיה במאסר. מצד שני, אם נגיד נגדו תביעה ואם הוא אכן יאסר לתקופה מסוימת, הוא לפחות לא יהווה סיכון לשאר הציבור והוא גם ישלם את המחיר על כך שפגע בנו. איזה סוגי עבירות אלימות קיימות? עוד לפני שנתחיל לדבר על אלימות ללא הרשאה והאם עורך דין פלילי יוכל לסייע לנו בנושא הזה, חשוב להבין מהן בכלל אותן עבירות אלימות. האם יש רק קטגוריה אחת בתחום הזה? התשובה היא כמובן לא. בית המשפט כולל בתוך עבירות האלימות אין ספור מקרים והתנהגויות שונות ויתרה מכך. למעשה קיימות גם תתי קטגוריות בתוך התחום של עבירות אלימות. כך ניתן לראות שבית המשפט כולל בתחום הזה עבירות מגוונות כמו תקיפת עובד ציבור, תגרה או פציעה של אדם כלשהו, תקיפה סתם, תקיפה אשר גורמת לחבלה של ממש, שוד אשר תוך כדי ביצועו ישנה עבירת אלימות ועוד. בין יתר עבירות האלימות בית המשפט מתייחס, כמובן, גם לעבירות חמורות ביותר של שוד מזוין ואף עבירות המתה. כמובן שקיימת גם קטגוריה מיוחדת של אלימות מינית ובה ישנם לא מעט סעיפים שונים של התייחסות החוק לעבירות אלימות מסוגים מגוונים. משמעות הדברים היא שבכל אחד מהמקרים הללו כל עורך הדין פלילי שאליו נפנה צריך להיות בקי ומנוסה בתחום הספציפי של עבירות אלימות מגוונות. מה הנוהל בדרך כלל? ברוב המקרים היא גישה רווחת בכל מה שקשור לפסיקות על עבירות אלימות, היא שאם אדם עבר עבירה מסוימת ההליך הפלילי נגדו צריך להיות ממוצע עד תום בדרך כל הרשעתו וענישתו. כלומר, מדוע לוותר על השלב הזה אם הוכחנו שאותו אדם פגע, הוא אשם וצריך לשפוט אותו לעונש מסוים? מצד שני, לא תמיד זה המצב שכן יש גם מקרים שבהם בית המשפט יחליט להסתפק להטיל על האשם מבחן ללא הרשעה כאשר בדרך כלל המטרה היא שיקומו של התוקף האלים. במילים אחרות, בישראל אכן קיימת האפשרות של אלימות ללא הרשעה, אך חשוב להבין שכל מקרה נבדק לגופו בבית המשפט. כלומר, לא כל עבירת אלימות בכלל תיפתח לדיון בנושא שלהם יש להרשיע את הנאשם או לא וכמובן שבית המשפט שומר לעצמו את הזכות לקבל את החלטותיו בהתאם לנסיבות שעליהן מדובר. מה שכן, חשוב לדעת שהאפשרות הזאת קיימת וזה משמעותי, בין אם אתם נמצאים בצד התוקף ובין אם אתם נמצאים בצד המותקף. אילו השלכות יכולות להיות להרשעה פלילית? בבואנו לראות מדוע כמעט כל אדם שמוצא עצמו נאשם בעבירה פלילית רוצה לבדוק בכל מאודו את האפשרות של ביטול הרשעה, אנחנו בהחלט יכולים להבין זאת. העניין הוא שהרשעה פלילית לא פוגעת בנאשם רק באותו הרגע או רק בזמן שהוא ייתן את הדין וירצה את עונש המאסר שלו, בהנחה ועונש כזה באמת יינתן לו. העניין הוא שהרשעה פלילית עלולה לפגוע בנאשם ברמות הרבה יותר חמורות, כמו לדוגמה. פיטורים ממקום העבודה. אם ניקח לדוגמה אדם שמתנהג בדרך כלל בצורה נורמטיבית לחלוטין וביום בהיר אחד הוא פשוט היה עצבני מדי, מתוח מכל מיני עניינים או שהייתה לא כל סיבה אחרת שהובילה להתנהגות האלימה, האם באמת היינו גוזרים שעליו לאבד את מקום עבודתו? כמובן שזה תלוי בנסיבות וכמובן שאין שום סיבה שיכולה להיות הצדקה להתנהגות אלימה. אך מצד שני, לא תמיד זה אומר שאותו אדם שתקף צריך לשלם על כך עכשיו מחיר חמור כל כך. בנוסף לכך, הבעיה עם הרשעה פלילית היא שאי אפשר לברוח ממנה. כלומר, גם אם אותו אדם ינסה, אחרי ריצוי העונש, להתקבל לכל מיני מקומות עבודה אחרים, עלול להיות שיהיה לו מאוד קשה לעשות זאת. אם ניקח את הדוגמה שבה האדם שעבר את העבירה הוא קטין, אנחנו נראה שלהרשעה פלילית במקרה כזה יש השלכות עוד יותר חמורות. כלומר, אותו קטין בוודאי לא יוכל להתגייס לצהל והרשעה תלווה אותו מעטה ולכל מקום שאליו הוא יפנה בחייו הבוגרים. מהם הקריטריונים שיכולים להשפיע בנושא הזה על החלטת בית המשפט? כפי שראינו, בית המשפט ישקול כל מקרה לגופו כאשר הוא מנסה להחליט האם להרשיע אדם מסוים או לא. בבונו לראות מהם הקריטריונים שיכולים להשפיע על החלטת בית המשפט, אנחנו רואים שמדובר על לא מעט סעיפים, כמו לדוגמה, מספר העבירות הקודם. כלומר, האם מדובר על עבירת האלימות הראשונה של הנאשם או שהוא מגיע עם היסטוריה מפוארת בתחום הזה? החומרה והנסיבות. מהי חומרת העבירה? על איזה סוג של עבירת אלימות מדובר ובאיזה נסיבות היא התרחשה? תפקידו של הנאשם. מהו התפקיד של האדם האשם בעבירת אלימות? מה המעמד שלו? האם היה ניצול לרעה של הכוח שלו מתוקף תפקידו? הפגיעה באחרים. באיזו מידה פגע הנאשם באחרים כתוצאה מעבירת האלימות שביצע? הסיבות לעבירות בעתיד. הנקודה הזאת היא אולי החשובות מבחינת בית המשפט, שכן בית המשפט מנסה לנבא מהי הסבירות שאותו נאשם יעבור שוב עבירות אלימות בעתיד. דפוס התנהגות או חריגה. האם האופן שבו התנהג הנאשם חריג יחסית להתנהגותו הרגילה? או שלמעשה כן מדובר כאן על סוג של דפוס התנהגות שחוזר על עצמו לעתים קרובות בסיטואציות מסוימות? בנוסף לכל אלה, בית המשפט ייקח לתשומת ליבו גם את השאלה כיצד הרשעת הנאשם עלולה להשפיע על חייו של הנאשם בכל התחומים. זה יכול להיות התחום התעסוקתי, כלומר האם כתוצאה מהרשעה עלול הנאשם לאבד את מקום עבודתו? וזה יכול להיות גם התחום המשפחתי, כלומר, האם מישהו מבני המשפחה שלו עלול להיפגע בצורה קשה במיוחד כתוצאה מהרשעתו, כמו לדוגמה ילדיו של הנאשם? בית המשפט התייחס לכל הנתונים הללו כאשר הוא מחליט האם להרשיע אדם מסוים או לא, שכן אמנם החוק הכללי אומר שצריך להרשיע, אך חשוב להתייחס לכל מקרה לגופו. קצין מבחן לנאשם. במידה ובין המשפט החליט באמת להתייחס לכל הסעיפים שהובאו לעיל, או לחלק מהם, והגיע למסקנה שיש מקום לשקול את אי הרשעתו של הנאשם, יפעל בית המשפט בדרכים אחרות. לרוב במצב כזה בית המשפט יעמיד לאותו נאשם קצין מבחן שתפקידו להיפגש מספר פעמים עם הנאשם כדי לנסות להבחן את מצבו. האם הוא מביע חרטה על המעשים שלו? מה היחס שלו לעבירה אשר ביצע? עד כמה חמור עלול להיות הנזק שיגרם לנאשם אם אכן ירשיעו אותו? קצין המבחן יגיש בהמשך את המלצותיו ואת מסקנותיו לבית המשפט. אך חשוב לדעת שבית המשפט מצידו אינו מחויב לקבל את המלצותיו של קצין המבחן. הוא יכול להתבסס עליהן ולהיעזר בהן בעת קבלת החלטתו, אך אין זו חובה להיצמד לכל ההמלצות של קצין המבחן. תכנון העבירה האלימה. בבואנו לראות איזה עוד שיקולים יכולים להשפיע על מהלך הדברים ואפילו על חומרת העונש, במידה ואכן כן מתבצעת הרשעה. אנחנו רואים שגם הכוונות ותכנון העבירה אלה הם נתונים משמעותיים ביותר. כלומר, האם האדם שתקף ונהג בצורה אלימה כלפי אדם אחר אכן עשה זאת אחרי שהוא תכנן את הדברים? האם הוא קם בבוקר וידע שזה מה שהוא הולך לעשות? או שאולי ההתנהגות האלימה שלו הייתה ספונטנית לחלוטין ולא מתכוננת בכלל? זה משמעותי מאוד מבחינת ההתייחסות של בית המשפט, שכן כמובן שאם יוכח כי הייתה כוונה תחילה בהתנהגותו של האדם האלים, הרי שזה גם ישפיע על העונש הצפוי לו. ביטול הרשעה על עבירת אלימות בנשק. אין ספק שאחת מהדוגמאות החמורות ביותר לשימוש באלימות היא כאשר אדם אחד מכוון אקדח, או כל כלי נשק אחר, כלפי אדם אחר שאינו חמוש. לכאורה, מדובר על מצב קלאסי שבו נאשם צריך להיות מורשע, לקבל את עונשו ולרוב הוא גם יושב במאסר לא מעט זמן. עבירות כאלה נחשבות לחמורות ביותר בעיני בית המשפט, ולכן ברוב המקרים זאת תהיה ההתנהלות. עם זאת, כבר היו לא מעט פסקי דין בעבר שבהם עורך דין פלילי הצליח לבטל את הרשתו של הלקוח שלו. זה קרה כתוצאה מכך שעבד הפלילי הצליח להוכיח בפני בית המשפט שלמעשה הנאשם כבר קיבל את עונשו. כלומר, אותו נאשם פותר באופן מידי מעבודתו, מה שפגע בו בצורה קשה ביותר כי אין לו יותר יכולת להתפרנס למעשה מהמקצוע שלו. רישיון הנשק שלו נשלל ממנו וכעת הנאשם מוצא עצמו בלי יכולת למצוא גם עבודות נוספות בתחומו. בנוסף לכל אלה, עורך הדין הפלילי שייצג את אותו נאשם הצליח להוכיח מעל לכל ספק שבדרך כלל הנאשם מתנהג בצורה נורמטיבית וכי ביום שבו נהג בצורה אלימה שכזו, היה נתון הנאשם תחת לחץ חריג במיוחד. במקרה כזה בית המשפט שקל את הדברים ולמעשה הגיע למסקנה שאותו נאשם כבר קיבל את עונשו. הוא לא יוכל לחזור למקצוע שלו והפסיד את פרנסתו. לכן במקרה הזה החליט בית המשפט לא להרשיע את האשם וזאת, למרות שהיה מדובר על עבירת נשק, שהיא כאמור עבירה חמורה. איזה סוגים של עונשים יכול לבחור בית המשפט במקום הרשעה? במקרים שבהם בית המשפט אחר בחר לא להרשיע אדם שאשם בעבירה מסוימת, הוא כמובן לא יפטור אותו מעונש. משמעות הדברים היא שלרשות בית המשפט עומדות אפשרויות רבות בכל הנוגע להעניש את האפשרויות לאותו אדם, ואחת מהן, כפי שהזכרנו לעיל, היא העמדתו של הנאשם למבחן. בנוסף לכך, יש אפשרות לתת לנאשם קנס, מאסר על תנאי, מאסר בפועל שנידו יישא בעבודות שירות, שירותים שונים לתועלת הציבור ועוד. בצורה כזאת בית המשפט מנצל את כוחו, בין היתר, לחינוך הנאשם וגוזר עליו להיות פעיל חברתית, שזו ענישה מאוד נפוצה במקרים רבים. האם מצבו הבריאותי של הנאשם יכול להשפיע על החלטת בית המשפט? כפי שהזכרנו לעיל, ישנן הרבה נסיבות שיכולות להוביל את בית המשפט להחליט האם להרשיע אדם מסוים או לא. אחד מהטיעונים שהרבה פעמים עולים בפני בית המשפט מצד עורך דין פלילי אשר מנסה להגן על הנאשם, זו שאלת הבריאות שלו. אם יוכח מעל לכל ספק שהנאשם סובל מבעיות בריאות קשות אשר עלולות רק להחמיר במסגרת המאסר, בהחלט יכול להיות שבית המשפט יחליט בסופו של דבר להעניש את הנאשם בצורה אחרת ולא במאסר. זו הסיבה שבגללה כאשר אדם מוצא את עצמו בסיטואציה כזאת, וכאשר הוא נמצא בצד התוקף, עליו להביא לידיעת עורך דינו את כל הפרטים הרלוונטיים הללו. בצורה כזאת עורך הדין יכול לגבש את האסטרטגיה ולבחור את הדרך הטובה ביותר לא רק להגן על הנאשם, אלא גם למזער את הנזק שיגרם לו. כולנו עלולים לטעות והאמת היא, שבסופו של דבר אלימות נמצאת בכל אחד מאיתנו. השאלה היחידה היא מה אנחנו עושים כאשר אותם פרצי אלימות מגיעים ואין ספק שבמקרים רבים לא קל לנו לשלוט על עצמנו. למרות שאין שום דבר שיכול להצדיק התנהגות אלימה, בהחלט יש מקרים שבהם יש נסיבות מקלות ובית המשפט יתייחס לכל הפרטים שיובאו לפניו. מדוע חשוב לפנות כמה שיותר מהר לעורך דין פלילי? בין אם אתם מאשימים ותקפתם אדם אחר ובין אם אתם דווקא נמצאים בצד שתקפו אותו, חשוב לעצור מיד אחרי התקיפה ולחשוב מה עושים. אלימות זו אינה דרכו של אף אחד מאיתנו אך עובדה היא שהיא מתרחשת חדשות לבקרים ונשאלת השאלה מה עושים. הצעד הראשון שצריך לעשות הוא לפנות לעורך דין, ובמיוחד אם אתם מאשימים בעבירת אלימות. חשוב לא לדחות את הפנייה לעורך דין פלילי כי סביר להניח שזו הפעם הראשונה שבה אתם נתקלים בכלל בסיטואציה כזאת בחייכם. משמעות הדברים היא שיוץ מקצועי של עורך דין יכול לעזור לכם להבין איפה אתם נמצאים בכלל ובעיקר, ייעוץ מקצועי יעזור לכם להחליט מה לעשות ומה לא לעשות. עד הרגע שבו אתם מגיעים לבית המשפט יכולים לקרות עוד הרבה מאוד דברים וכדי שלא תעשו טעויות בדרך. מתוך בורות, כדאי לדבר עוד היום עם עורך דין פלילי. הוא יוכל לתדרך אתכם ולעזור לכם, אך חשוב מכך, הוא יוכל להמליץ לכם על קו ההתנהגות שלכם מעכשיו ועל קו ההגנה לכל אורך התהליך שבו אתם נמצאים. כיוון שלהרשעה ישנן השלכות כל כך חמורות בחברה שבה אנחנו חיים, יש משמעות אדירה לאי הרשעה כי זה ישפיע על העתיד שלכם בצורה מהותית. עורך הדין הטוב ביותר שזמין עבורכם 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. המציאות מלמדת אותנו בכל פעם מחדש שאין לנו שום דרך לצפות את היום שבו נזדקק לשירות בתחום הזה. לכן, בסופו של דבר כולנו מחפשים עורך דין פלילי בלחץ ולרוב נרצה שאותו עורך דין יהיה זמין עבורנו תמיד. זה נשמע לכם מוכר וגם אתם מרגישים כאילו הקרקע הולכת ונשמטת מתחת לרגליכם? אם כך, כדאי שתרימו טלפון עוד היום אל משרד עורכי דין.